אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף סמך בייס, מתחילים בדף סמך א' עמד בייס, למדנו במשנה, ואיזו הוא תרביס, המרבה בפיירויס, כיצד לא ככה מנחיתים בדין הזאת, והמשנה פרטה אופן של ריבית דרבנן. שואלת הגמורא, עוד כל אנו דאמרינן עד אשת אליו ריביס הוא? הרי גם ריבית דרייסטה קוראים לזה ריבית, אז למה אתה קורא לזה איזו הוא תרביס ואתה מפרש ריבית דרבנן? אמר רבבו, עד כאן של תואר. המשנה מתחילה עם ריבית קצוצה, שזה ריבית מן התורה. מכאן ואילך של דבריהם, הסייפה של המשנה, איזו תרבית, אז המשנה מפרשת פשוט ריבית דרבנן, אבל בוודאי של ריבית דאורייתא גם קוראים לזה ריבית. וכן אומר רבא, עד כאן של תואר, מכאן ואילך של דבריהם, עד כאן, יוכין ראשו וילבש צדיק. כלומר, אם האבא ילווה בריבית, והוא השאיר ירושה לבנים שלו כספי ריבית, הבנים שלו לא צריכים להחזיר, יכין רשע וילבש צדיק, הבנים שלהם צדיקים, הם לא ילבו בריבית, זכו. שואלת הגמרא, מה פירוש עד כאן? בריבית דאורייתא, ואילו בריבית דרבנן הם כן צריכים להחזיר, הרי להפך, כל שכן בריבית דרבנן שהם לא צריכים להחזיר. אלו, אפילו עד כאן, זאת אומרת, אפילו ריבית דאורייתא, יוכין רשע וילבש צדיק, שהיורשים לא צריכים להחזיר. עד כאן, ריביס קצוצה, מכאן ואילך אבק ריביס. ריבית מן התורה קוראים לזה בחזל ריבית קצוצה, כלומר שבשעת ההלוואה המלווה סיכם עם הלווה שהוא משלם לו במקום ארבעה שהוא ילווה לו, משלם לו חמישה. זה נקרא קצץ איתו מיד את תנאי ההלוואה. אבק ריבית זה נקרא ריבית דרבנן, כי כל דבר שאינו עיקר קוראים לזה אבק. אומר רב לוזור, ריביס קצוצה, ריבית האסורה מן התורה, יויצה בדיונים, כלומר חייב המלווה להחזיר ללווה. אנחנו כבר למדנו לאל שזה כמו גזל, כי הגמרא רצתה ללמוד למה צריך התורה, למה התורה צריכה לאסור ריבית מפורש, מה זה אחרת מגזל? אז זה עניין של גזל גם, ריבית. אבל אבק ריבית, שזה רק אסור מדרבנן, ואילו מן התורה זה לא אסור, אז לא חייב להחזיר, אין יועץ בדיונים. רבי יוחנן אומר, אפילו בריביס קצוצה, נמה אין יועץ בדיונים. כלומר, אפילו ריבית קצוצה, ריבית דאורייתא, לא חייב להחזיר. אומר רבי יצחק, מה הייתה עם את רבי יוחנן, אומר, קורא כתוב בפסוק, בנשך נוסן ותרביס לא כך וחוי? לא יחיה. אז כל התואבס האלו, אוסו מויס יומוס דומוף בו יהיה, כך אומר ביחזקאל. אז אנחנו רואים מפה, שיש בזה עניין של מיסה בדי שומיים. המלווה בריבית. למי זה ניתן? ולא אלי שובן, הוא לא חייב להשיב את הריבית. רבד ברב ואומר, אומר קרו, אל תיקח מאיתו נשך ותרביס ויוריסו מלאכו. למוירו ניתן, זאת אומרת, אדם צריך לפחד ושיהיה לו יראת שמיים, שלא ייתן הלוואה בריבית, אבל אם הוא עשה כך, ולא אלי שוב, מי אפשר להשיב את זה? רוב ואומר, מגוף הידיקרו שמיעלה, מהפסוק עצמו מייחסקל, אנחנו לומדים את זה. כתוב בפסוק, מויס יומוס, דומוב בו יהיה. הוקשו מלווה ריבס לשויף חידומים, מה שויף חידומים לא ניתן לישובים, כמובן כשאחד רק האיש אי אפשר להחיות מתים, אז אף מלווה ריבס לא ניתן לישובים. אומר אבנחם ביצחק, מייטיים את הרב לוזור, שריבית קצוצה כן יוצא בדיינים, דאומר קרו, כתוב בפסוק, וחי אוכיחו אימוך, זה כתוב בנשך, במרביס, עד עולה כאחד עיניך, כלומר התורה מגלה למה אסור לקחת ריבית, כי אתה הורג את הלווה, אתה סוחט אותו, אתה מוציא לו את הנשמה, וחי הוכיחו אימו, אז תחזיר לו את זה, אם תחזיר לו את זה, אז תחיה אותו משוב, זאת אומרת, כאילו, החזרת לו את החיות שלו. ורבי יוחנן, אי וחי הוכיחו אימו, מה יעביד לי? מבוא אל אלה כדסניה, למדנו, כתוב בברייס כך, דין מאוד מעניין. שניים שאויו מעלכם בדרך, שני אנשים הולכים במדבר, וביד אחד מהם קיטון של מים, רק אחד יש לו מים לשתות, והם מתחילים להתייבש. אם שויתים שניהם, אם שניהם ישתו מאותו קד, אז שניהם לא יגיעו לאישו, שניהם ימותו, כי אין מספיק מים, יש שם רק 100 גרם מים. ואם שוי זה אחד מהם, אבל אם אחד ישתה את ה-100 גרם, אפילו שהשני בוודאי ימות, אבל הראשון הזה, אז הבן אדם הזה שישתה, הוא בוודאי יגיע תוך 24 שעה ליישוב, אז הוא על כל פנים הוא יצא חי. אז אומר בן פטורה, דורש בן פטורה מוטב שישתו שניהם ויומוסו, ועל ירא אחד במסוסו של חברו. שניהם ישתו, ואפילו אף על פי ששניהם ימותו. אז הראשונים אומרים למה? כי כתוב, לסעמוד על דמרי אחו, אסור לעשות שום פעולה לראות איך שהחבר מת. אז אם אתה תשתה ולא תיתן לחבר שלך שברור שהוא ימות, אז זה עניין של לסעמוד על דמרי אחו. איי, ככה שניהם תמותו, אבל ייתכן שיקרה איזשהו נס וכן יצאו מהמדבר. עד שבא רב עקיבא ולימד, וחי הוכיחו אימוך, וחי הוכיחו אימוך, חייךו קודמים לחי חברךו. כלומר, כשיש כזה דבר, ושאלת חיים ומוות, אז החיים של האדם לפני החיים של חבר שלו. אסור לו ללכת להרוג מישהו אחר, אבל כשיש לו אפשרות לחיות על די זה שהוא שותה, אז הוא חייב לשתות כדי שיציל את עצמו לפני שהוא מציל את חברו. אז זה לא עניין של ריבית, רק לגבי עניין אחר. שואלת הגמרא קושיה לשיטת רבי יוחנן שסובר שאפילו ריבית דאורייתא לא צריך להחזיר מס. אמרנו מברייסה, הניח להם אביהם מועש של ריביס, האבא מת והניח להם ירושה כסף של ריבית שהוא היה מלווה בריבית. אף על פי שיודעים שאין של ריבית, הבנים יודעים שזה היה כספי ריבית, אינם חייבים להחזירם. משמע, אם האבא כן חי, הוא כן חייב להחזיר. הרי אתה רואה שקשה על רבי יוחנן שסובר שאפילו ריבית דאורייתא לא צריך להחזיר. אומרת הגמרא בדינו דאביו אינם אלא מחייב להחזיר. האמת היא שגם האבא, המלווה לא צריך להחזיר לשיטת רבי יוחנן את הריבית. ועד דקבוי למיסנא סייפה, הניח להם אביהם פורה וטלס וכל דבר המסויים. שם אומר התנא שאם האבא הניח להם דברים שכולם ידעו שזה דבר גזול, והיות ואבא לקח פה בריבית, אז חיוב להחזיר מפני כל אביהם. שלא יגידו אנשים, הנה אתה רואה, פרה הזאת, זה בא לאבא שלהם בעניין של ריבית. אז לעולם ועד יהיה להם בזיונות, לאבא יהיה בזיון. תוננה מבריש, ריש שבדידו, אבל האמת היא שגם האבא עצמו לא חייב להחזיר ריבית. שואלת הגמרא, מדובר פה באבא מלווה בריבית, ואנו מפני כבוד אביהם מי מחייבה להחזיר? קורי כאן, הרי כתוב בפסוק, ונוסי בעמך לא יסוער, חזל אומרים שאסור לקלל אדם, וזה רק באויסה מעשה עמך, כלומר, זה שמקיים תורה המצוות. אבל כשאחד לא מקיים תורה המצוות, שזה לא אויסה מעשה עמך, אין את הדין של כללה. אז אם כך, למה הם צריכים להיזהר על כבוד אביהם כשהוא מלווה בריבית? הרי הוא לא אויסה מעשה עמך. אומרת הגמרא, כדאמר רב פנחס משמי דרובה, מדובר שאבא עשה תשובה, במקום אחר הוא כותב את זה אוכנה, ומדובר שאבא עשה כבר תשובה. שואלת הגמרא, אם הוא עשה תשובה, מה יבוא גבי? אפילו נאמר שהוא לא חייב להחזיר לשיטת רבי יוחנן, אבל אם הוא עשה תשובה, בטח היה כבר מחזיר את זה. ובפרט לשיטת רבי לוזה, שריבס קצוצו בוודאי צריך להחזיר, אז מה זה עושה אצלו? אומרת הגמרא, הוא התחיל לעשות תשובה, ואמר על חטא, והתחיל לעשות הכנות להחזיר את כל הגזלות שלו, ובינתיים הוא, אחמון נצלן, לא הספיק להחזיר עד שמת. אז לכן הם חייבים, בכבודו, היות הוא כבר חזר בתשובה, כבר איזה מה יעשה עמך. שואלת הגמרא על רבי יוחנן שריבית קצוצה לא יוצא בדיינים, מייסרי, הגזלונים ומלווה ריביס, אף על פי שגובו מחזירים. זאת אומרת, שמלווה בריבית חייבים להחזיר. אז קודם כל הגמרא אומרת גזלנים, מהי אף על פי שגובו היא, כמה שייך? היא גוזול, גוזול, אם הם גזלו, הם גזלנים. אם הם לא גזלו, אז עדיין הם לא גזלנים, למה אתה קורא להם גזלנים? אלו הם גזלונים, מה נהיו? מי זה גזלנים? הם מלווה ריבית. אבל פי שגובו, אפילו שהם גבו, מחזירים, הם צריכים להחזיר. הרי שאתה רואה שמלווה בריבית, כן חייב להחזיר, זה לא כשיטת רבי יוחנן. רק אומרת הגמרא, האמת היא שזה מחלוקת תנאים. תנאי, דסני למדנו, רב נחמי ורב אלעזר בן ינקב, פויטרים את המלווה ואת העורב, מפני שיש בהם קום עשה. המלווה והערב בהלוואה ריבית, בהלוואת ריבית, פטורים ממלכות. למה? כי יש לנו כלל, לאו הניתק לעשה, אין על זה מלכס. אם כך, היות והם יכולים לתקן את הלאו, הם לא לוקים. מי קום עשה? לאו משום נאמרים לו, קומו, עדו, תחזירו את ההלוואה, תחזירו את הריבית. במילא, לכן הם לא לוקים. הרי שאתה רואה, מכלל, דתנקמה, שהתנקמה של רב נחמי ורב אלעזר בן ינקב, שהם סוברים שהם כן חייבים מלכות, סובו, לאו בני הדור נינה. למה הם סוברים שיש להם מלכות? הרי אפשר לתקן את זה, היות והם סוברים שבאמת אי אפשר לתקן את זה. הרי שאתה רואה שיש פה מחלוקת תנאים, האם ריבית זה דבר שהמלווה מחזיר, יכול להחזיר או לא יכול להחזיר, כלומר, כדי לתקן את העבירה. אומרת הגמרא, לא אפשר לומר שאם הוא כבר גבה, אז אין לו תקנה בהשבת הריבית, והוא כן ילקה. רק כאן מדובר שעדיין לא גבה את הריבית, הוא רק כתב שטר הלוואה על הריבית. אז מה זה הקים עשה הזה? לקרוא השטורה. כלומר, שהוא חייב לקרוא את השטר של אותה הלוואה ולא לגבות, והיות הוא יכול לעשות את זה, זה קום בעשה, לכן לא נותנים לו מלכס, כי יכול לתקן את זה. אבל אם הוא כבר גבה, באמת נאמר, כשיטה זרבי יוחנן שאין מחזיר, ואין לו תקנה, אז אם כך הוא כך, כן לוקה. שאלת הגמרא מדובר פה אם כך, שכתבו כבר שטר ועדיין לא גבו. יש מחלוקת בכמה גמרות, האם שטר העומד לגבות, האם דינו כגבוי, היות והקרקעות של הלווה כבר משובדות על ידי השטר הזה למלווה, או דינו לאו כגבוי. אז מה איקסובר? איקסובר השטר עומד לגבות כגבוי דומה. נמצא שבעצם כתיבת השטר, כאילו שכבר גבו את הריבית, ועובדי איסוריו, אז כבר עשו את האיסור, אז אם כך, למה סוברים רב נחמיה ורב לזר ביין כאב שהוא פטור ממלכוס? ואילף כגובו ידום, ואם אתה תסבור ששטר העומד לגבות אינו, אינו דינו כרימו גבוי, או לא יעובוד ולא יקלום, הרי אם כך לא עשו שום דבר, למה שילקו? אומרת הגמורה, לאוילום כסובר, שטר העומד לגבוי, סלף כגובו ידום. הוא סובר ששטר העומד לגבות, אין דינו כאילו שכבר גבו, ואם כך, נמצא שעדיין לא עשו שום עבירה, לכן סוברים רב נחמיה ורב אליעזר ביאנקב, שעדיין יש בידו לתקן את זה לקרוא את השטר, לכן אין להם מלכס. והגבוה קומש לא נתן הקמא שסובר, שיש להם כן מלכס למלווה ולעורף, קומש לא נדסומה מלסאי, כתוב בפסוק, לא יססימון אולוב נשך. עצם סימת הריבית מהמלווה על הלווה, מהווה עבירה, אפילו שעדיין לא עשו שום גביית ריבית. סימת הריבית, הטלת הריבית, זה כבר מחייב את האנשים האלו. לכן סובר התנא קמא שזה מחייב כבר במלכס. אוכן, אז זה כבר לא יעזור בזה שהוא יקרא את השטר ולא יגבה, כי הוא כבר עשה את זה. אוכן, מסתבר, דסנא למדנו, המשנה אומרת בדף ה-NA, ואלו עיוורים בלא יססה. המלווה והלויבה, העורב והעדים. שואלת הגמרא, רבי שלמה כולו עובד מעשה. העורב, המלווה והלויבה, כולם עושים פה משהו. המלווה בעצם הדבר, הלווה בזה שהוא מתחייב לתת, העורב שזה הוא מתחייב לתת אם הלווה לא ייתן. אלו העדים עובד, מה הוא עושה? אלו שמע מנות, זה סומה מלסי. עצם הדבר שהוא משתתף בחגיגה הזאת של הטלת ריבית על הלווה מחייבת אותו במלכס. שמע מנות, שסומה מלסי. אומרת הגמרא אומר רב ספרא, כל שאילו בדיניהם מוציאים מלויבה למלווה, בדינינו מחזירים ממלווה ללויבה. כל הלוואה כזו, שעל פי חוק חייב הלווה באמת לתת למלווה, אפילו שזה ריבית, כי על פי חוקיהם הוא חייב לתת כמו בבנקים. אם אחד לוקח הלוואה מבנק, הלוואה בנקאית, יש היום את הריסק, אבל נגיד שבלי את הריסק. אז בוודאי שהוא חייב על פי חוק להחזיר את זה, אפילו שהוא חייב לתת ריבית גדולה. אז היות ומבחינה חוקית הדבר הזה תקף, זה נקרא ריבית קצוצה דאורייתא, לכן בדינינו מחייבים את המלווה להחזיר את זה ללווה, כשיטת רב לוזר. אבל בדינינו כל דבר, אבל כל ריבית שאילו בדיניהם אין מוציאים מלווה למלווה, כזה סוג ריבית שהחוק לא מחייב את הלווה לקיים את ההסכם בינו לבין המלווה, אז זה לא כל כך תקף, זה לא כל כך, זה לא חוקי, אז בדינינו אין לזה כזה התחייבות, אז בדינינו לא מחזירים מהמלווה ללווה, זה לא נקרא ריבית קצוצה, זה רק דרבנן. אומר לרבי לרב יוסף וכלולי, האם זה כלל? והרי סו בסו, אסור ללוות קילו קמח, כשלא יצא השאר, על קילו קמח, שמה יוקירו החיטים ונמצא פורה לו יותר. זה בדיניהם מוצאים, בוודאי על פי חוק, הוא כן חייב להחזיר לו את הסו חיטים, הלווה למלווה. וזה רק אבק ריבית, ואם כך בדינינו, אין מחזיר ממלווה ללויבה, כי זה רק ריבית דרבנן. אז לפי שיטת רב ספרא, הוא צריך כן להחזיר את זה ממלווה ללווה, כי הרי על פי חוק, הלווה חייב לתת את זה למלווה. אומר לי, אינו בתור הספיקות נעשה ליודי. כלומר, זה שהחוק מחייב את הלווה להחזיר את הסוך חיטים שהוא ילווה מהמלווה, זה לא בהגדרת של תורת ריבית, הם לא מחייבים אותו בגלל שהוא חייב לתת את הריבית פה. הם מחייבים אותו היות והוא לקח פיקדון שאו של חיטים, הוא חייב להחזיר שאו של חיטים. הם לא נכנסים לנקודת האלו, האם זה ריבית או לא ריבית. ורב ספרי רק מדבר באופן שהחוק מחייב את הלווה להחזיר בתורת ריבית. אומר לי, רבי נילר ואשב, הרי משכנתה בלא נחייה, זה בדיני מוציאים אלוהי ולמלווה. כשראובן הלווה כסף לשמעון, ובתמורה בינתיים הוא לקח כמשכנתה את השדה שלו, ובין לבין ראובן המלווה אוכל פירות. אז זה אסור לעשות. למה אסור לעשות את זה מדרבנן? כי מה יהיה? אחר כך שמעון ישלם לראובן את החוב, נמצא שהוא ראובן קיבל פה ריבית, זה שהוא אכל גם פירות. זאת אומרת, הוא מקבל, חוץ מהחזר החוב, הוא גם מקבל את אכילת הפירות במשך כל תקופת ההלוואה. זה אסור. שבדיניהם, אם הלווה, על פי חוק, אם הלווה בתקופת המשכנתה לקח מהפירות, הוא חייב לשלם את זה למלווה, על פי חוק. מציעים מלווה ולמלווה. ובדינינו, הם מחזיר ממלווה ללווה, היות וזה רק, זה לא ריבית קצוצה שאסורה מן התורה, היות ובשעת ההלוואה אי אפשר היה לקצוץ ולקצב, לקצוב בדיוק כמה יחזיר לו, כי ייתכן שהשדה לא תוציא פירות, וזה נקרא רק אבק ריבית רבנן, וזה לא מחזירים ממלווה ללווה, ואילו לרב ספרי, היות ועל פי חוק, הלווה כן חייב לתת למלווה, היה צריך המלווה להחזיר ללווה. אומר לי, אמר רב אשה, כמו התירוץ לאל, הינו בתור הזווין עושה לידיו. זאת אומרת, החוק שמחייב את הלווה לשלם למלווה כשהוא אכל פירות בתקופה של המשכנתה, זה היות, והם דנים את זה בתורת מחר. זאת אומרת, כל עוד שהלווה לא פרה למלווה את הכסף שלו, אז הם מחשיבים את זה כאילו שזה מחור למלווה, אבל לא בתורת ריבית. שאלת הגמורה, אם כך, למה כוונת רב ספרי? אלו, כל שאילו בדיניהם בקום רב ספרי, מי עושה להשמונים? אומרת הגמורה, אוכל עושה להשמונים. כל שאילו בדיניהם מוציאים מלווה למלווה, בדינינו מחזיר ממלווה ללווה, מיינו ריבית קצוצה. כלומר, ריבית פשוטה, קצוצה, ריבית דאורייתא, כשהוא מלווה לו 10 שקל והוא מסכם איתו, קוצץ איתו, קוצב איתו, שיחזיר לו 15 שקל, זה נקרא ריבית קצוצה, בזה מוציאים מהמלווה ללווה, היות ועל פי חוק, הלווה חייב לתת את הריבית למלווה. וכן רב לא זו, שריבית קצוצה יוצא בדיינים. כל שאילו בדיניהם אין מוציאים, בדינינו הם מחזירים, זה מדובר ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת. כלומר, יש לנו דין שרם גמליאל אומר, בדף עיני במשנה, שייך ריבית מוקדמת, בן אדם ראובן שולח לשמעון מתנה, עבור שייתן לו אחר כך הלוואה. כמו כן, הוא שולח לו מתנה אחרי הלוואה. זה אסור גם כן. אז זה רק דרבנן. אז זה לא יוצא בדיינים, אף על פי שעל פי חוק אי אפשר. זאת אומרת, בזה החוק לא מוציא מהלווה למלווה, כי הוא לא התחייב. וזה גם כן על פי דיינים לא מוציאים מהמלווה ללווה. אומרת הגמורה, למדנו במשנה, אולי נקדים בקיצור, הרי מדרבנן אסור לקנות פירות ולשלם מראש על מנת לקחת את הפירות מהמוכר אחרי תקופה מסוימת, כי ייתכן שזה יתייקר. מתי כן מותר לקנות פירות אף על פי שהוא נותן לזה אחר כך? או שלמוכר יש פירות בשעה שהם פסקו, כלומר בשעה זו הפסיקה שהם דיברו, שהם סיכמו, יש למוכר פירות מאותו מין שדיברו, אז במילא זה כאילו כבר קנוי ללוקח. אז אפילו אם זה יתייקר אחר כך, אז אנחנו אומרים שזה יתייקר כאילו ברשות הלוקח, וזה לא נקרא ריבית. עוד אופן שער, כלומר, שיש כבר לפירות מחיר קבוע בשוק בשעת שהם פסקו זה עם זה. וזה נחשב אם כך, כאילו שיש לו כבר. למה? כי הרי יכול להיות שהמוכר יכול לקחת מהכסף הזה שהוא נותן לו, הלוקח יכול ללכת לחנות אחרת, לקנות ולתת לו. אז למדנו במשנה, כיצד, לא ככה ממנו חיטים בדין הזו והכוער, וכן השאר, ואחר כך התייקר החיטים וזה נהיה 30 דינר, כי מקודם זה היה רק דינר זהב, שזה 25. עכשיו זה עמד ב-30. אמר לו, הלוקח, תביא לי חיטים, את החיטים הזה, שאני רוצה למכור את זה ולקנות בזה יין. אומר לו המוכר, בסדר, אני מודה לך שהחיטים התייקרו, אז בעצם יש לך אצלי חיטים בשוויות של 30 דינרים, והרי לך אצלי בהם יין, ויין אין לו. שואלת הגמורה, אז זה אסור לעשות מדרבנן. שואלת הגמורה, וכי אין לו יין מי אבה? הרי אמרנו מקודם, שכשיצא השער, אם כבר יש מחיר, אז מותר לו עכשיו לתת כסף, אפילו שישלם לו אחר כך את הפירות. המוכר ייתן לו אחר כך את הפירות. אז מה אכפת לי שאין לו יין? ותנן אין פסקני על הפרס עד שיצא השער. אבל אם כבר יצא השער, יש כבר מחיר בשוק, אז יכול הוא לתת לו כסף על הפירות פסקין. אף על פי שאין לזה, אפילו המוכר אין לו בעצם את הפירות, יש לו זה, יכול ללכת עם הכסף למקום אחר לקנות ולתת ללוקח. אז מה אכפת לי שאין לו יין? הרי יצא השער של היין. אומר רבי, זה שאמרנו שכשיצא השער של הפירות פוסקין אפילו של המוכר אין, זה רק שנותן לו קש, הלוקח משלם לו. אז אנחנו אומרים שהמוכר יכול לקחת את הקש הזה שהלוקח נותן לו וללך לקנות במקום אחר ולתת ללוקח. אבל פה אצלנו במשנה מדובר לא שהלוקח נותן לו קש, הוא מוכר לו על החוב שהוא חייב לו על החיטים. זה כשהוא מוכר לו, זה לא נקרא כשיש לו, כמו שיש לו, מקבל ממש כסף. מסניסן בבול לא חייב בדומה מסכינן, וכדסניה, למדנו מפורש ברייסי כך. הרי שאוי אונוי שבחווי רוי מונה, והולך, זאת אומרת, רובן היה מלווה, שמעון לווה. הלך המלווה ועמד על גורנו ליד החיטים של הלווה, ואומר, תן לי מועי סי שאני רואה צילי קרבה מחיטים. תביא לי את הכסף, אתה חייב לי 100 דולר, תביא לי את ה-100 דולר, אני רוצה לקנות בהם חיטים. אומר לו הלווה, אתה יודע מה? יש לי חיטים, חיטים יש לי שאני לא אסלוח. אז אבל אני לא יכול לתת לך בבת אחד, נעשה את זה לאט לאט. אבל בוא נקבע את השער. צבע עשה לי אולי כשער של עכשיו. בוא נחשב כמה מגיע לך תמורת החוב שאתה חייב לי, ואני אעלה לך כל שני מוס החוב, אני אשתן לך את זה בתשלומים, את החיטים. אז אפילו אם אחר כך יתייקר החיטים, זהו, זה, אני מקבל על עצמי, כך אומר המוכר עכשיו. כי בזה שהוא לוקח ממנו את החיטים והם מסכים שיקח את זה במשך 12 חודש, לא בבת אחת, הוא מסכים לספוג את הפיחות, כמו שאומרים, את ההתייקרות. אסור לעשות את זה, למה? כבר יצא השער, מדובר פה, צבע עשר אליי כשער של עכשיו. תלאו כאיסרו יבוא להיות דומה, כי מה שלמדנו, שכשיצא השער מותר לתת כסף למוכר שייתן לו פרות, אפילו שלא נותן לו עכשיו את הפרות, זה רק כשנותן לו קש. אבל פה מדובר שהוא מוכר לו את החוב שהוא חייב לו. זה לא נקרא כאילו מקבל ישראל ביודק, כלומר שמת ביה. ומילא, בזה לא שייך לומר שאף על פי שאין לו פירות, הוא יכול ללכת המוכר עם הכסף ולקנות פירות אצל מישהו אחר, כי הוא לא מקבל קש. עם מחילת החוף של הלוקח, הוא לא יכול ללכת לקנות אצל מישהו אחר. אז לא מועיל כאן פסיקת שער, לא מועיל פה זה שכבר יצא לו השער. אומר לי הבעיה, אידו לא כי ישראל בוא ליודו, אם מה עיר יאין לו, אפילו יש לו, אם כך אפילו כשלמוכר יש יין, נמה. גם כן, כרי מה שאמרנו שמותר לפסוק על הפירות, אפילו ביש לו, זה רק כשהוא נותן לו קש, אבל לא במחילת חוף. אלא מה רבה, מסניס כתתון הרב ספר בריבס דבי רב חיה. המשנה מתפרשת כמו שרב ספר למד, על די הברייסי של רב חיה, שהוא למד בריבס, כתתון הרב ספר בריבס דבי רב חיה. יש דבורים שהם מותרים מן התורה, והם אסורים מן דרבנן מפני הארום הזריבס. זה נראה כמו ריבס, למה? באיזה אופן? בוא נראה. כיצד. אומר לי רובן אומר לשמעון, אבי לי מונה, תלווה לי מונה, שזה 25 כסף. אומר לי, 25 סלע. אומר לי, אומר שמעון לרובן, מונה אין לי לתת לך 25 סלע. אבל אתה יודע מה? חיטים במונה יש לי. יש לי פה 10 קילו חיטים, שזה שווה 25 סלע. אתה יכול להלוות לך. אני מלווה לך את זה, שאני לא אסלח. עכשיו, זאת אומרת, רובן חייב להחזיר לשמעון 10 קילו חיטים, שזה שווה 25 סלע. לא זולה חיטים במונה, בסדר. עסקה אחת. עכשיו הולך שוב פעם שמעון וחוזר, ואומר לרובן, אתה יודע מה, אתה צריך קש. מה אתה תעשה עם החיטים? עם חיטים אי אפשר לקנות במקולת. אתה צריך קש. אני קונה ממך עכשיו את החיטים שהלוויתי לך. אבל מה? אל תמכור לי את זה ב-25 סלע. אני רוצה משהו פה להרוויח. תמכור לי את זה רק ב-24 סלע. אז מן התורה אין בזה בעיה. מותר. מותר. היות וזה שתי עסקאות נפרדות. היה פה הלוואת חיטים והיה פה מחירת חיטים מהלווה למלווה. אבל אסור לעשות כך מפני הרמת ריבית. מה קורה כאן? הלוקח בעצם קיבל חיטים בשוויות של 25 סלע, וזה הוא יצטרך להחזיר למוכר. ואילו המוכר נותן ללווה רק 24 סלע. כי הוא קנה ממנו את החיטים שהוא לבא, והוא משלם לו רק 24 סלע. זאת אומרת, ראובן הלווה מקבל 24 סלע בפועל, זה מה שיצא בסופו של דבר, עם זה הוא יוצא כאן, כי את החיטים הוא משאיר אצל שמעון, הוא מכר לו זה בחזרה. ואילו הוא חייב להחזיר לשמעון 10 קילו חיטים, שזה שווה 25 סלע. זה נראה כריבית. אומר הבעיה, אם ככה, משנה אצלנו גם מתפרשת ככה, והוא עושה פה פשט אחר לגמרי, אוכל נאמר. מדובר פה כגון דאמר הלוויני 30 דינרים. ראובן אומר לי, שמעון, תלווה לי 30 דינרים. אומר לי, אומר שמעון לראובן, 30 דינרים אין לי, חיטים ב-30 דינרים יש לי, ממש כסיפור של אמרנו עכשיו, שאני לא אצלח, אני מרווה לך. לא אצלח חיטים ב-30 דינרים, עכשיו שמעון חוזר וקונה את זה מראובן, בדינר זהב שזה רק 25 דינרי כסף. אז אנחנו אומרים ככה, אז הפשט במשנה הוא, אם המלווה קנה מין הלווה חיטים בדינר זהב, שזה 25, אסור למוכר לקחת מן הלוקח 30 דינרים, רק 25 מותר לו לקחת. אז עכשיו אומרת המשנה, שאם בא המלווה לתבוע את הכסף של החיטים, שזה 30 הדינרים, והלווה רצה לתת לו במקום זה יין במחיר 30 דינרים, ואין לו יין, זה אסור, למה? כי אם יש לו באמת יין ללווה, איס לחמר ללא עבד יואב לי ב-30 דינר, זה מותר כן, למה? פרית ישוק למיני. הוא קנה ממנו פירות, הוא לקח ממנו פירות, ולסלום בו, זה לא נראה כהרמת ריבית. למה? כי מקודם, כשהוא קנה את החיטים חזרה, הוא נתן לו כסף, עכשיו הוא נתן ממנו פירות, כלומר יין. והיא לא, אבל אם ללווה אין יין, כי אם נלס לי חמריות ואין לו יין, ויצטר לשלם לו כסף. ועד משקל זוזו מיני, איך זה כריבי? זה כשהוא נתן ממנו מאות, 30 דינרים, זה נראה כריבית. אומר לרובה, אי אוכל, אם זה הפירוש של המשנה, למה למדנו במשנה בלשון שהמלווה אומר תן לי חיטאי, דמי חיטאי מבוא אלה לפי שיטת הבעיה? אומר על זה הבעיה, צריכים באמת לגרוס דמי חיטאי, טונת דמי חיטאי. אומר רובה, זה שכתוב במשנה שאני רואה את זה למוחון, שמחרתם לוח מבוא אלה, הרי כבר הוא מחר לו את זה. אומר הבעיה, תגרוס ככה באמת טונת שמחרתם לוח. שואל רובה, הרי חיטאיך עשו את סולי ב-30 נימר רק עכשיו? הם כבר קצבו ככה וקצצו מההתחלה כך, מי קורא אדם אוי כמינו עלי? כלומר, שהרי בהתחלה הם סיכמו ביניהם שייתן לו עבור החיטים 30 דינרים. אומרת הגמור, הבעיה מתרץ, אורך כל מלא הלווה, אומר למלווה, בדמי חיטך או שכבר עשית עליי, כלומר, באמת מה שסיכמתי איתך ב-30 דינר, הרי לוחץ לי בהם יין ויין אלו. שואל רובה, ובדין הזו והקור, וכן השאר קטונה. המשנה אומרת ששאר החיטים בשוק היה 25 דינרי כסף, שזה היה דינר זהב. ולפי שיטת הבעיה, הרי כשהוא קנה מן את החיטים, היה השעה 30 דינרים. רק אומר רובה, אני מפרש את המשנה כמו שלמדנו מהתחלה, שיש הבדל בין נתינת קש לגבי פסיקת השעה, לגבי פסיקת פירות, על מנת שהמוכר יתן לו אחר כך פירות, לבין מחילת חוב, ורובה מביא ברייסד רבוי שיהיה, שזה גם תואם לפי שיטתו איך שהוא רוצה לפרש את המשנה. זאת אומרת, רובה מפרש את המשנה כברייסד רבוי שיהיה, ולכן אומר רובה, כחיבנה, רוב אמר על עצמו כשהוא הסתלק מן העולם, אז רב אוישי יבוא לקראתו מגן עדן, נופל כבוסי איות, והוא מתרץ את המשנה כבוסי כשיטת רב אוישי. איזה רב אוישי? נתון רב אוישי. הרי שאין אוישי בחבר אמונה, רוב המלווה שמעון הלווה, הולך ראובן המלווה ועומד על גורנו ליד החיטים של שמעון, ואומר, ראובן המלווה אומר לשמעון הלווה, תן לי מועצה, תשלם לי את החוב שלי, שאני רואה את זה ליקר במחית, אם אני רוצה לקנות מהכסף, עכשיו חיטים. אומר לו שמעון, הלווה, או, אין בעיות, יש לי חיטים בשפע, שאני לא אסלוח. אז בואו נראה מה השאר, צבע עשוין אליי כשאר שלה, עכשיו יש לזה עכשיו מחיר בשוק. הגיע הזמן חיטים למכור, אחר כך התייקרו, כי בדרך כלל כשמתחיל העונה זה מתייקר. אומר המלווה ללווה, נו, תביא לי כבר את החיטים, שאני רוצה למכור את זה במחיר היותר יקר, ולקחת ולקנות בזה יין. אז אומר לו שוב פעם הלווה, יש לי יין, אני יכול לתת לך. יין, בוא נקבע את השער ואני אשלם לך את היין לאט לאט, כי ברגע שיש פסיקת שער אין בעיה. אחר כך אז מה, היין, כשהגיע עונת מחירת היין, זה גם המחירים קפצו, הגיע הזמן יין למכור, אומר המלווה ללווה, תן לי יין, תביא לי את היין שאני רוצה למוכר, ולי קרבוי שמן. אומר לו, אותו דבר, שמן יש לי שאני רוצה, שאני לא אסלוח, צבע עשה אולי כשער של עכשיו, בוא נראה מה השער, ואני אתן לך כפי השער של עכשיו במשך הזמן. בכל הדברים האלו, בשמן, ביין, בחיטים, אם יש לו, אם בשעת פסיקה, שהם דיברו ביניהם, סיכמו ביניהם, היה לו למוכר בבית שלו, בחנות שלו, את הדברים האלו, אז מותר לעשות כך. כמו שהמשנה אומרת, לכמן, שאם מותר לפסוק על הפירות, אם יצא השער ויש לו. אבל אם אין לו, אסור. אי, למה אסור? הרי למדנו שיוצא עליו השער, שאם כבר הוא קבע המחיר, מותר כן לפסוק על הפירות, אפילו שלא מקבל עכשיו את הפירות. למה אסור? רק מה, רבוי שיסבר, כמו שלמדנו לאל, שיש הבדל בין האם הלוקח משלם קש, אז מותר אם יצא עליו השער, גם אם למוכר אין למה, כי המוכר יכול לקחת את הכסף מהלוקח, וללכת לקנות במקום אחר, ולתת לו. אבל כשהוא רק מוכר לו חוב, כשמדובר רק במכלת חוב, בזה אנחנו לא דנים את המוכר כאילו יש לו, בזה שהוא יכול ללכת לקנות, כי אין לו במה לקנות, הוא לא קיבל כסף מהלוקח. אז ככה סובר את המשנה אצלנו, וזה בעצם כתירוץ הראשון שהגמרא אמרה שבאיזה אופן המשנה מדברת. זאת אומרת, יש הבדל בין מחילת חוב מהלוקח למוכר, לבין נתינת קש מהלוקח למוכר, מתי מותר לפסוק על הפירות.